עמוד י"ג, עמנו פרק א', פרק המלחמה, הזכרנו שזה נכתב בתחילת מלחמת העולם הראשונה, כשהרב היה בשוויץ ואחר כך בלונדון, ואז הייתה מלחמה גדולה מאוד בעולם. והרבה התפלאו מה כל המלחמה הזאת, מה זה אומר, אם יש בזה משהו לעם ישראל. זאת לא הייתה מלחמה רגילה, לא לחינם נקראת בהיסטוריה מלחמת העולם הראשונה. הייתה מלחמה שהשתתפו בה עשרות מדינות והייתה כמעט בכל היבשות של כדור הארץ. בארץ ישראל יש, בהר הצופים, מי שמכיר, יש שם חלקה של קברות לחיילים מאוסטרליה. חיילים מאוסטרליה, מהודו, הגיעו לארץ, נלחמו יחד עם האנגלים נגד הטורקים, הגרמנים, את המלחמה ברוסיה. כל העולם היה מזורזע. וכאן הרב בא לבאר את עניין המלחמה בכלל, ואחר כך בעניין המלחמה המסוימת שבה הוא היה. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. וכל התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט בתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת שליטת צדיקים המחפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובנה. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה וחמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שלה. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש לה. מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם, המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. פשוט הרב זאב, פשוט כל הציבור. דיברנו חלק ראשון באור עניינה של המלחמה בכלל. מלחמה ומלחמה גדולה בעולם, יש מלחמות קטנות בין מדינה למדינה, יש מלחמות גדולות. למשל, לפני כ-200 שנה, זמן המהפכה הצרפתית, היו אז מלחמות גדולות באירופה. ולכל מלחמה יש משמעות, והמשמעות הגדולה של המלחמות היא שני דברים. ביאור הרשע מהעולם. המלחמות הן לא פורצות סתם. יש גמרא בעבודה זרה שאומרת שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא קורא לכל הגויים למשפט ושואל אותם, מה עשיתם בעולם? יש תשובות של הגויים שאומרים, היינו עסוקים להרבות עושר, להכין, לבנות ערים, והיינו עסוקים במלחמות, ולכן לא עסקנו בתורה. אז הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, הרכוש שלי הכסף ולי הזהב. ומה שאתם אומרים שאתם עשיתם את המלחמות, יש פסוק בישעיה, מלחמות אני עשיתי. את המלחמות אני עשיתי. תודה רבה. המלחמות זה לא, זה לא, זה לא נדמה לכם כאילו שאתם עשיתם, אבל הקדוש ברוך הוא זה שעושה את המלחמות. הרבה פעמים כשלומדים את תולדות המלחמות, רואים שמלחמה פרצה כאילו ללא כל סיבה, או לא סיבה רצינית, על דברים קטנים, זה התפתח למלחמות גדולות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מלחמות לא אתם עשיתם, אני עשיתי. חז"ל מדמים את זה לפסוק, כי תצא אש ומצאה קוצים, ושהאש יוצאת, אדם מדליק אש קטנה, אבל אחר כך מי שמניע את האש זה הרוח, הרוח שערה, הרוח זה לא של האדם, הרוח זה מהקדוש ברוך הוא. כך הסביר הרב צבי יהודה את התפילה שאומרים בתשעה באב מנחם, כי אתה השם באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. מה זה באש? מה הכוונה שבאש השם הצית את ירושלים, את בית ראשון, בית שני, כל החורבן, ומה הכוונה שבאש אתה עתיד לבנותה? הסביר הרב שיש ארבעה כוחות, ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המבעה והעבר. הגמרא בבבא קמא מביאה תכונה של כל מזיק ומזיק. כשמדברים על המזיק של אש, אז מגדירה אותו הגמרא בסוג של מזיק של כוח אחר מעורב בו. שבלי כוח אחר שהיה מצטרף כאן, האש לא הייתה מזיקה. לכן הגמרא דנה שם בהקשר ל... כולה ולחומרה שיש באש ביחס למזיקים אחרים. וכך הסביר הרב צבי יהודה שמלחמות, בני אדם מדליקים משהו קטן, אבל איך זה מתפתח אחר כך, זה כבר לא בשליטה של בני אדם. זה הכל מתגלגל. וכך פורצות המלחמות. למה הקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות? למה נאמר מלחמות אני עשיתי? כי... הקדוש ברוך הוא ברא עמים וארצות, והנחל עליון גויים בהפקדו בני אדם. ואחרי שהוא סידר את העמים ואת הארצות ונתן בחירה חופשית, יש עמים שבדרך כלל, תוך ההיסטוריה, תוך כל העמים בעולם, יש עמים מקומיים ויש עם אחד או שניים שהם אימפריות עולמיות, שהן מנהלות את כל העולם. ריבונו של עולם מוסר ביד אומה מסוימת בתקופה שלה, שמתחת להשפעה שלה, כל מה שמתפתח בעולם קשור איתה. בכל הדורות. ולפעמים יוון, רומי, בבל, אשור בעבר, לפעמים אותם אומות משחיתות את דרכם ומגיעות לרשעות גדולה מאוד, ואז מגיע הזמן שצריך להוריד אותם ולתת לאומה אחרת. צריך לדעת שלכל אומה, כמו שחז"ל אומרים, יש מלאך שלה. יש איזה שר, מלאך עליון, שהוא ממונה עליה. אז כשמחליפים את האומה ומחליפים את השר שלה, זה אומר שזה לא רק עם אחר, אנשים אחרים, אלא סוג אחר של שורש רוחני. והמלאכים שממונים על העולם, המלאכים האלה קשורים למרות שהשורש שלהם, הכוח שלהם בא מריבונו של עולם, אבל הם בעצמם כוחות בדרך כלל של טומאה. יש מדרגות בטומאה, יש טומאה גדולה, טומאה קלה. וכל מלחמה גדולה כשמתחלק השלטון מאימפריה אחת לאימפריה אחרת, השם מוריד כוח טומאה מרושע מאוד ומביא אחר תחתיו יותר קל. יוצא שכל מלחמה גדולה היא מפחיתה את הרשע בעולם, גם באיכות וגם בכמות. זה לא אותה רשעות שהייתה קודם. עד שמגיע הזמן שגם את האימפריה החדשה צריך להוריד והעולם מתקדם. ריבונו של עולם מקדם את העולם, הוא משגיח על העולם ומטפל בו. הוא נותן הרבה חופש לאדם, בני אדם נדמה להם שהכל בידיים שלהם. תפתחו כל ספרי היסטוריה, לא תמצאו שם אף פעם מילה אחת שמזכירה את הקדוש ברוך הוא. כאילו הוא בכלל לא בעסק, והוא בעל הבית. כל ההיסטוריה היא שלו. ובני אדם חושבים שהם מנהלים. הם לא יכתבו שבמלחמת העולם הראשונה פרצה, כי השם החליט להוריד את הטורקים מהארץ ולהביא את עם ישראל לארץ. זה לא יכתבו. יכתבו כל מיני סיבות. לא יכתבו למה הנאצים היו בעולם. לא יזכירו את רוסיה, את כל מה שקרה, כאילו שהכל מתנהל למטה לבד. אבל באמת, מלחמות אני עשיתי. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. יש כאן התקדמות גדולה לקראת גאולה, לקראת צדקות והפחתת הרשע בעולם. כן. נכון, יש מאמר של חז"ל שהקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחכים בהם. וככה זה גם בחיים הפרטיים שלנו, ואפילו באדם הפרטי. בגיל מסוים, התחלה של החיים, הילד נחמד, יפה, רואים אותו פנים של מלאך, ופתאום הוא משתנה לנער. ובתור נער, הכל משתנה, ההתנהגות משתנה, הוא מתחיל למרוד, לעזוב את ההשגחה, הוא לא... פתאום הפנים של המלאך השתנו לפנים אחרות. אפילו הכל משתנה. לפעמים זה מרגישים מין חולשה כזאת, מה קרה? איפה הילד הנחמד הזה? מה קרה איתו? איך הוא נהיה פתאום כל כך קשוח ולא מכירים אותו? כמובן זה לא נכון. זה אותו ילד, אבל הוא עובר לתקופה חדשה. בתור ילד, בהתחלה הוא מקבל את ההשגחה ואת הטיפוח שלו על ידי ההורים. אבל השלמות של האדם זה כשהוא יהיה עצמאי. והוא ישלוט בחיים שלו, יבנה את החיים שלו. וכדי לעבור ממעמד של מושגח ומטופל למעמד של עצמאות, צריך לבוא איזו תקופה אמצעית של איזה מרד ושינוי ו... כמובן, כשהוא ילד, כדי לקבל את ההשגחה ואת הטיפול, אז הוא צריך להיות רך ונעים. אבל כדי לעבוד, הוא חייב להיות בעל כוחות, בעל יכולות, ובעל חשיבה עצמית. בגיל האמצעי של הנערות, גיל העשרה, כן, הגיל הזה הוא הגיל שפתאום כאילו נחרב העולם הקודם, ומכינים עולם חדש, ו... מי שלא מכיר, מי שלא לומד, אז הוא מקבל כאן איזה זעזוע. מה קרה? איך הכל התהפך? ילד שהיה כל כך ממושמע, כל כך מוסרי, עושה מה שאומרים לו, טוב, הוא מורד. גם בגיל של ילדות יש את זה. גיל של שנתיים, שלוש. שומעים הכי הרבה מהילד את המילים, לא רוצה. אם אומרת, תעשה את זה, לא רוצה. זה גם לא נעים לשמוע את זה, אבל שוב, זה כדי לבנות אותו. כמו שהילד בהתחלה לוקחים אותו ביד, אבל אחר כך צריך לתת לו ללכת לבד. הוא ייפול קצת, לא נורא. ילמד לקום, ילמד ללכת. ככה גם בעולם. כמובן, אם בני אדם היו... יותר עם שכל, יותר הגונים. ההתפתחות הזאת הייתה יכולה לבוא בלי רעש. זוכר שבמרכז הרב סיפרו על הרב רענן. לא יודע אם שמעתם על הרב רענן, הגיס של הרב צבי יהודה זצ"ל. הוא למד קודם בישיבת נוברדוק. ובישיבת נוברדוק, ישיבת בעלי המוסר, אמרו ששם מחנכים בני אדם לשבור את המידות. ושם מחנכים בני אדם להתנהג בלי להתחשב מה שאומרים. כן, אז היו למשל מלמדים אותם, חוץ מהרבה ספרי מוסר, להיכנס לבית מרקחת ולבקש קילו מסמרים. לראות איך שכולם צוחקים עליך ואתה לא נרתע. אתה לא מתבייש ואתה כובש את הגאווה. ועוד כל מיני דברים מוזרים. כן, אז זה היה עניין של שבירת המידות. ואמרו על הרב רענן, הוא היה כל כך עדין, שאצל כולם כשנשברה מידה, שומעים קרנג, ואצלו לא שמעו כלום. ככה סיפרו עליו, שהוא היה כל כך עדין, כל כך עציל, שהוא היה עם מידות מתוקנות כל כך, אבל אי אפשר אפילו להרגיש שהוא מתקן את המידות. אישיות מיוחדת. בכל אופן, כשיש עמים מלאים רשע, אמונות של עבודה זרה, פרימיטיביות, בהמיות, פריצות, אין ברירה. צריך לחנך אותם, לפעמים בדרך אחרת. זוכר שמלחמת יום הכיפורים היה איזה בחור שבא לרב צבי יהודה זצ"ל ואמר לו שצריך לדבר עם הערבים בלשון מוסרית ולחנך אותם ולדבר איתם שזה לא יפה איך שהם מתנהגים. הרב צבי יהודה אמר לו, בטנקים ובתותחים נחנך אותם. הם לא מבינים שפה אחרת. אותם לא תחנך עם אורות, לא אורות התשובה ולא, זה לא יעזור. אתה לא מדבר כאן עם בני אדם רגילים. יש כאלה שהשפה שהם מבינים, זאת השפה. להיות תמים ולחשוב שהגויים הם כמו יהודים, ואפשר לדבר איתם, ושיש להם תמימות של לב והבנה, זה יגיע פעם, אבל עדיין לא, אנחנו לא במצב הזה. לא במקום הזה, וההתנהגות הזאת היא התנהגות של מישהו שמרחם על נחש, שבזה הוא אכזר לכל האנשים שאחר כך אותו נחש ישוך. יש כאן הרבה שורשים במילה הזאת. גם לחם, גם חול, לח. המילה לחם באה משתי מילים, הרכבה של שתי מילים. לח וחם. זה שיהיה לחם, צריך להעביר את הבצק עם מים ואחר כך באש. אז יש לחם. אז כל מלחמה, יש בה מלחמה גדולה במיוחד, מורידה הרבה רשעות מהעולם. ובזה מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, זמיר עריצים. זמיר עריצים, זמיר, את אינבן כרמך לא תזמור, מה זה לזמור? להוריד את הענפים המיותרים. אז יש הרבה רשעים שצריך להוריד אותם מהעולם. זה זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. הרשעים הם לא רק מזיקים, אלא הם גורמים שיש אווירה של סיאוב, של סירחון בעולם. אווירה של טומאה גדולה. ולעומת זה, הקדושה נותנת אווירה של בושם. כתוב כשהשם נתן תורה בהר סיני, אז נתמלא כל העולם ריחות של שושנים. לכן זה במנהג שבחג השבועות שמים פרחים בבית הכנסת ולהזכיר את השושנים שהיו בהר סיני. אז יש מושג שבעיקר נמצא בספרות הנסתר של ביסום. ביסום זה המתקה של האווירה. יש אווירה לא נעימה, אווירה קשה, ויש מין שקט, יש ביטוי כזה שקט אחרי השערה. שקט לפני שערה, שקט אחרי שערה. מין רוגע כזה שבא אחרי רעש גדול מאוד, אחרי שערה גדולה. אז זה באופן כללי. העולם מתבשר, כל הדור נשמע בארצנו, כל הדור, היונה, היונים שמבשרות את האביב, שהם החורף נגמר, הקושי בחוץ, השערות נגמרו, כל התור נשמע בארצנו, ושבשיר השירים הפסוק הזה רומז על הגאולה. קומי לך רעייתי, כי הנה עשתה בבר, גשם חלף הלך לו. זה קריאה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, לכלל ישראל, שהרשעה עברה מהעולם, והגיע הזמן לחזור לארץ, לחזור לאמונה, לשקט, לבניין של עם ישראל מחדש. כאן יש שאלה, יש בתוך המלחמות גם הרבה צדיקים שנהרגים. יש הרבה שנהרגים במלחמות, לא רק הרשעים. נכון שעיקר המלחמה מורידה את כוחות האימפריות המרושעות. הייתה טורקיה. טורקיה הייתה אימפריה ששלטה חלק על אירופה, על המזרח התיכון, על צפון אפריקה. ואחרי מלחמת העולם הראשונה אין יותר טורקיה. טורקיה נעלמה. זה נפכה להיות איזו מדינה קטנה, באסיה הקטנה, באנטוליה. אבל קודם כל השלטון הגדול הזה שהיה לה נמחק. גם אוסטריה, הונגריה, הייתה מדינה גדולה, שלטה על הונגריה, צ'כיה, גליציה, מפולניה, יוגוסלביה, כל אלה היו בידיים של הונגריה. חלק קטן מאיטליה. ואחרי מלחמת העולם הראשונה, רואים במפה אוסטריה מדינה קטנה. מדינה קטנה, לא מהחשובות ביותר, כשקודם היא הייתה מהמעצמות העולמיות. וכך הרבה מדינות הלכו ושקעו, מדינות מעצמות גדולות, אימפריות. אבל יחד עם זה, גם הרבה יהודים נהרגו. מלחמת העולם הראשונה נהרגו מאות אלפים של יהודים. יהודים גויסו גם לצבא הרוסי, גם לצבא הגרמני, והיו טרגדיות, טרגדיות ששמענו עליהן מהמשפחה, שיהודי הרג יהודי אחר, שהוא לא יודע שהוא יהודי, הוא חושב שהוא רוסי והוא חושב שהוא גרמני, ואז הוא שומע שהוא צועק שמה ישראל כשהוא נהרג, ואז הוא מבין את מי הוא הרג. ואז היו טרגדיות מאוד קשות, ולא הייתה ברירה. היהודים היו מגויסים גם כאן וגם כאן. מדברים על למעלה ממיליון חיילים יהודים שהיו בצבאות השונים, בצבא האמריקאי, בצבא האנגלי, בצבא הצרפתי, הצבא הטורקי, הצבא הרוסי. סבא שלי נהרג במלחמת העולם הראשונה, גם על ידי הרוסים. הטורקים גייסו אותו והרוסים הרגו אותו. כן. אז מה, איך להבין את זה? אם כל עניינה של המלחמה, לברר את התור ולסלק את הרשע, מה עם כל הצדיקים שמתים, יחידים, נהרגים בתוך המלחמה? זה כותב הרב. היחידים הנספים בלא משפט, מה זה בלא משפט? לכאורה זה בלי צדק. משפט זה כשדנים אדם פרטי. מה עשית? מה אתה חייב? מה אתה צריך להענש? אבל כאן זה בלי משפט, זה מדינה מול מדינה, עם מול עם. אין כאן משפט, אין כאן, לא הורגים אדם מסוים בגלל שמכירים אותו. אלא זה שהוא בא מהצבא שעומד ממול, זה סיבה מספיקה להרוג אותו. זה ולא משפט. הרב כאן גם נשען על פסוק במשלה, יש נספה בלא משפט. יש מי שנהרג בלא משפט. והגמרא מביאה, גמרא במועד קטן, מביאה שיש אנשים שנהרגים או מתים, כי אחרי שנתנו למלאך המוות רשות להרוג, אז הוא כבר לא עושה חשבון, הוא הורג גם אנשים אחרים שנמצאים בדרך. היחידים הנספים בלא משפט, אז לכאורה, אם אמרנו שיש כאן ביסום של העולם וטובה של העולם, איך נבין את זה שיש יחידים שנספים בלא משפט? שבתוך המהפכה של שטף המלחמה יש בה ממידת מידת צדיקים מחפרת. למדנו בחז"ל שמידת צדיקים מחפרת, למדנו את זה מההיקש של ויבואם לקדש ותמות שם מרים. איפה זה כתוב ותמות שם מרים? מהפרשה שכתובה לפני זה? פרה אדומה. אז אומרים, כמו שפרה אדומה מחפרת, כך מיתתם של צדיקים מחפרת. כי פרה אדומה לא הייתה צריכה להיות שם בפרשה הזאת. פרה אדומה היא שייכת הרבה לפני זה. אז אחת מהסיבות שפרשת פרה אדומה נזכרה כאן, היא כדי להקיש אותה למיטת מריה, שצדיקים במיטתם מחפרים על ישראל. יש לזה קצת מקור בישעיה, חוץ מהקש הזה שחזר לומדים. הצדיק עבד ואין איש שם על הלב, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, ואנשי חסד נאספים. כך יש בישעיה, שצדיק נאסף לפעמים מפני הרעה. אז באופן פשוט אפשר לפרש את הפסוק שלפעמים השם רוצה להביא רעה לעולם, אבל הוא לא רוצה שצדיקים יסבלו. אז הוא מסלק אותם מהעולם לפני שיהיה האסון הגדול, כדי להציל אותם. ואפשר להבין את זה גם שאנשים לא מבינים, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, כיוון שהייתה רשעות כזאת בעולם, אז השם לוקח את הצדיק, ואז הצדיק מחפר על הרבה מאוד אנשים. כי הנשמה שלו, כן, היא מחפרת במקום הרבה אנשים שהיה ראוי שייפגעו. אז איך צדיקים מחפרים? איך זה מחפר? כי כשצדיק נפטר, אז הנשמה שלו עולה. וכשהנשמה עולה, הנשמה לא מתה, הנשמה עולה, והיא מקבלת טהרה בזה שהיא נפטרת. כי כל זמן שהיא בתוך הגוף, היא מצומצמת. כשהיא משתחררת מהגוף, הנשמה מתקדשת הרבה יותר, היא עולה. ואז כשהיא עולה, אז יש לה כוח להשפיע על הסביבה שלה, להעלות גם אותה. היא מעלה את הנשמות של אחרים יחד איתה, בלי שהם יצטרכו למות, אלא בעצם הפטירה שלה. וגם באופן פסיכולוגי אנחנו יודעים שכשאנשים מצטערים על, על, על מת, על צדיק, אז זה מעורר אצלהם מחשבות על החשיבות של הצדקות, על היושר, כמה זה היה חשוב ומה הפסדנו, שכשהוא היה בחיים לא כל כך העריכו את זה. אז ידוע שצדיקים, כן, מעוררים טהרה בעצם הפטירה שלהם. זה אומר הרב שהיחידים שנספים בלא משפט, נכון שלא, אי אפשר להגיד שכל היחידים הם היו צדיקים גדולים, הרבה מאוד הם אנשים בינוניים, אלה שנהרגו, לא צדיקים. אבל בסך הכל, כשנהרגו הרבה יהודים שלא היו חייבים איתה, הם לא רשעים, אז בסך הכל הם כמו צדיקים. כשאדם נהרג לא בצדק, אז יש לו דין של צדיק, של קדוש. מי שנהרג על קידוש השם, נהרג בגלל שהוא יהודי, הוא נקרא קדוש. שתוספות בקידושים, שאל הקדוש מרדוש. מה זה הקדוש מרדוש? אחד מבעלי התוספות שרצחו אותו. אז קוראים לו הקדוש מרדוש. כן.
למה אנחנו לא משתמשים, לא יודע, הנשמות של הצדיקים שהם נפטרו, לא צריך לקחת נשמה...
צריך לחפר על אלה שכאן. אז מי שקשור הרבה לכאן, זה מי שהיה חי עם הדור. אלה שכבר מהדורות הקודמים, אין להם השפעה כל כך גדולה, כמו אלה שהיו קרובים מאוד לדור. כן.
אלה שנהרגו
זה נכון, אבל בעצם העובדה שיהודים יצאו למלחמה ונהרגו, יהודים יוצאים למלחמה בגלל שהם מרגישים שזה עניין צודק, הם רוצים להגן על העם שלהם. יהודים לא היו מתגייסים למלחמה למען גרמניה או למען אנגליה או למען רוסיה. הם חשבו שזה חשוב להגן על עם ישראל שבאותה מדינה, שאם לא יתגייסו ולא יילחמו, אז זה יפגע בעם שלהם. סליחה? היו יכולים להתחמק, אם היו רוצים.
באופן, איך זה נראה שהרב מדבר על מלחמה של תומכים, של מלחמה, הדבר הזה גם נכון לגבי מלחמה, יש מלחמה תרבותית כמו של יוון מול ישראל, ויש, אין תותחים ואין הרוגים, אבל יש הרבה התבוללויות ותרבות מול תרבות, וגם נכון לכל העניין הזה. מלחמה
שם, דווקא
מלחמה...
לא, זה מדובר כאן על מלחמה קונבנציונלית, הרגילה. יש בה ממידת מיטת צדיקים המחברת. עולים הם למעלה בשורש החיים. הם לא, הנשמה לא מתה כשהגוף נהרג. הם עולים לשורש החיים. שורש החיים, המקום של הנשמות. ועצמות חייהם, הנשמה שעולה לשורש החיים, מביאה או מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הערכיו ומובניו. הפתירה שלהם והסילוק שלהם, הרי כל החיים שאנחנו חיים כאן בעולם, הם כדי לבנות את העולם, כדי לשכלל את הערכים, ללמד את הערכים הגדולים. בשביל זה באים החיים של האדם. והמיטה של הצדיקים מוסיפה בניין וערכים. כמו שכשאדם נפטר, אז תמיד רוצים להזכיר אותו, ומה מזכירים? את הדברים הטובים שבו. אז כותבים ספרי תורה על שמו, מייסדים מקומות להזכיר את השם שלו, מדברים עליו, מחברים עליו סיפורים, ואז זה משכלל מאוד את אותם הערכים שבחיים שלו הוא לא הספיק הרבה, אבל אחר כך מדברים על זה, וזה מרומם את אותם הערכים. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חיים מביא ערך כללי לטובה ולברכה, אל כלל בעניין העולם, בכל ערכיו ומובנה. דבר מעניין, יש באור החיים בסוף פרשת תולדות. אור החיים כותב שם על הצורך של הגלות. למה יש צורך בגלות? שם הוא כותב את זה ביחס ליעקב אבינו שיוצא מארץ ישראל והולך לחרן. יוצא לבן, לשאת אחת מבנותיו במצוות יצחק אבינו ורבקה אמנו. הוא מביא שבעולם יש הרבה הרבה נשמות קדושות שנבלעו בתוך הטומאה שבעולם. וצריך לגאול אותם. ומי שיכול לגאול אותם זה רק אנשים גדולים, אנשים צדיקים גדולים. לכן השם מסובב שעם ישראל יהיה בגלות, יגיע למקומות, יפגוש אנשים גויים או אחרים, ושם הוא יעורר את האמונה, את היראת שמיים, מתוך זה שהגויים יפגשו בישראל, הם יראו את הזוך, את העדינות, את הטהרה שיש בישראל, וזה בעצמו יחולל אצלהם איזה שינויים. והטובים ביותר שבהם יסתפחו לעם ישראל. היה הבן של קארל הגדול. הוא היה קיסר בצרפת, גרמניה, הולנד, איטליה, אחד הקיסרים הגדולים, קראו לו לודוויג, הגויים קראו לו לודוויג יחסיד. אז היה לו כומר, כומר הראשי, שהוא היה צמוד למלך. והכומר הזה הכיר יהודים שהיו בצרפת, באיזה מדרגה היו היהודים, איזה יחס היה להם. אבל יחד עם זה, היהודים שם, שם גדל רשי, שם גדלו בעלי התוספות. מי יודע את מי הוא הכיר? הכומר הזה החליט להתגייר וברח מצרפת, הגיע לספרד המוסלמית, התחתן עם יהודייה פשוטה וחי כיהודי פשוט עד סוף חייו. ממעמד של כומר מספר אחד בכל הקיסרות הגדולה ביותר של הנצרות באירופה. וזה לא שמישהו הטיף לו או לימד אותו, מתוך פגישה. אז הפגישה של הגויים עם יהודים, והם רואים את החיים שלהם, זה בעצמו הביא להם הרבה הרבה חלונות, פתח להם חלונות לראות שיש אור בעולם. כך כותב אור החיים, שזאת הסיבה שהשם סידר שיש גלות, שישראל יגיעו לכל מקום. והוא כותב שם בהמשך שלפעמים יהודים לא יכולים להביא את הגדלות הזאת כי ההשפעה שלהם, ההשפעה של אדם פרטי, היא מצומצמת. כמה הוא יכול להסביר, לדבר, אבל יש איזה כוח שהוא כן יכול לעשות. אם היהודי נהרג על קידוש השם, אז באותה שעה יש קדושה כל כך גדולה, שהקדושה הזאת היא בעצמה מרימה את האויבים. אותם הנשמות שהיו עטופים בתומעה מאוד גדולה, זה מזעזע אותם. היה בזמן הגזירות של הקוזאקים, בזמן תח ותת. היו הקוזאקים, שנאו מאוד יהודים, שנאה דתית, והם חשבו שהם המקור של הצרות שלהם. כל מקום שהגיעו, הרגו יהודים בהתעללויות נוראות. זה היה יהודי אחד, שמש בבית כנסת, שכל היהודים ברחו מהעיירה, הוא לא הסכים לברוח, הוא נשאר לשמור על בית הכנסת. הוא סגר את בית הכנסת, ביצר אותו, ואסף הרבה אבנים גדולות, ושמן רותח ועוד כל מיני דברים, עלה על הגג, וכל הקוזאקים שהתקרבו, הוא הצליח להרוג. ואז במאמצים גדולים הצליחו לפרוץ את בית הכנסת ותפסו אותו, וזה נורא הכעיס אותם שאדם, מבוגר, זקן, עשה להם את כל זה. אז החליטו להקוט אותו בשוטים עד שהוא ימות. וקשרו אותו ונתנו לאחד מהקוזאקים את התפקיד להלקוט אותו עד מוות. והוא מלכה אותו ומתחיל להסתכל על הפנים שלו ורואה פנים עדינות, אצילות. ולאט לאט זה שמכה מרגיש שהוא כאילו נשבע בידיים שלו. אז קרוב לרגע שהיהודי הוציא את נשמתו, גם הקוזק איבד את עצמו לדעת. הוא רצה להיות יחד עם אותו יהודי. הוא הרגיש שהוא מעדיף למות איתו ולא להיות עם הקוזקים. לפעמים, כשרואים איזה מסירות נפש גדולה, זה עושה מה שכל מילה וכל דיבור לא עושים. אז כך הוא כותב שכשיהודים נהרגים, עליית הנשמה היא כל כך גדולה, והיא מרימה המון המון כוחות של קדושה שהיו שבויים בין הגויים. כך כותב אור החיים. וזה מה שאולי גם הרב מתכוון כאן. עולים הם למעלה בשורש החיים, ומוסיפים טובה וברכה לכל בניין העולם בכל ערכה ומובנה. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש, ורגלי משיח מתגלה ביותר. כשהמלחמה נגמרת, פתאום יש הפוגה, פתאום כולם מתחילים להסתכל, למה עשינו את כל זה, בשביל מה המלחמה הזאת לא הייתה מוצדקת, תראו כמה סבל זה גרם, כמו שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הייתה תנועה פציפיסטית, אוהבי שלום, שהיו בכל המדינות, שהתחילה תנועה כזאת, שיותר אין מלחמות, ויותר אסור להילחם, וקוראים לכל הבחורים לא להתגייס לשום צבא, וזה היה באנגליה, בצרפת, וכל המקומות שיותר אסור לתת לדבר נורא כזה לחזור על עצמו. ולפי ערכה, כן, אז יוצא שגם בסוף המלחמה, רואים בפירוש איך שהעולם מקבל איזה תיקון. ולפי ערכה של גודל המלחמה וכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. כשרואים שיש מלחמה מאוד מאוד גדולה, לא מלחמה רגילה, מובן שכאן ההופעה של המשיח שצריכה לבוא מתוכה, היא באיכות אחרת לגמרי. כאן צריכה להתפתח גאולה גדולה, הרבה יותר ממה שהיה בכל המלחמות האחרות. וכך, הרב מתבונן על מלחמת העולם הראשונה, שהיא הולכת להביא גאולה גדולה לעם ישראל. צריך לזכור שזה היה משולב, יחד עם זה, שאז אחרי 1900 שנה כמעט, יהודים התחילו לבנות מושבות ויישובים ראשונים בארץ, שלפני זה לא היה. וכבר הייתה הרגשה של כל הגדולים, שהמושבות האלה מתחילות גאולה. וגם כל היהודים שהיו, אפשר לראות את זה לפי השמות של היישובים, פתח תקווה, ראשון לציון, נס ציונה, כן, ראש פינה, כן, אבן מעשור בונים הייתה לראש פינה, כל השמות האלה רמזו על זה שמאמינים שהולכת להתפתח גאולה. ויחד עם זה פורצת גם המלחמה הזאת, וברור שרואים כאן את השילוב הזה שהולך להיות כאן משהו גדול מאוד. ועל זה הרב מדבר, ואחר כך נוסיף בעזרת השם על מלחמת העולם הראשונה.